מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
היי, להיות תא שריר זה מה כיף, רוברטו?
סי, אני ממש שמח שאנחנו תאי שריר ולא תאים במקומות אחרים. אנחנו אמנם חדשים פה, רק עכשיו התחלקנו, אבל מנתיים הכל ממש דבש. אני מרגיש רפוי, אתה מבין? בלי לחץ.
אגב, מי זה הבן אדם שאנחנו בשריר שלו?
קוראים לו דניאל, הוא בן 5, כזה ילד חמוד, באמת, רגוע.
דניאל, בוא נשחק!
מה זה?
מה קרה?
לא יודע, פתאום אדם פה מתחיל לזרום בקצב מטורף. נראה לי שהוא התחיל לרוץ.
קדימה, להגביר פעילות. הילד התחיל פעילות גופנית. להפיק אנרגיה. להתכווץ. להירפות. להתכווץ. להירפות. יותר מהר. יותר מהר.
איי, קרמבה. לזה לא ציפיתי. אני לא חושב שאני רוצה להיות פה יותר.
כולם עושים פעילות גופנית. גם אם אנחנו לא חושבים את זה או מתכננים את זה, כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו למשל רץ לפעמים. אז ילדים רצים אחרי השני, או אחרי כדור, ומבוגרים רצים כדי לא לפספס את האוטובוס. יש כמה דברים שקורים כשאנחנו עושים פעילות גופנית, שבוודאי שמתם לב אליהם. קודם כל אתם מתחילים לנשום בצורה אחרת. אם במנוחה הנשימות שלכם ארוכות ואיטיות, הנשימות בזמן פעילות גופנית הן מהירות ועמוקות יותר. אתם מרגישים את הלב שלכם דופק יותר חזק ויותר מהר. אתם מזיעים יותר. אתם מרגישים את השפתיים שלכם מתייבשות. השרירים שלכם כואבים. כל הדברים האלה הם פעולות שהגוף נוקט כדי לעמוד בעומס שהפעילות הגופנית גובה מהתאים. על מושג האנרגיה דיברנו כבר לא מעט בפודקאסט. אנרגיה זו היכולת לבצע עבודה, ותאים הרי מבצעים עבודה כל הזמן. מתכווצים, זזים, מוציאים ומכניסים דברים. ברגע שאנחנו מתחילים לעשות פעילות גופנית, כמות האנרגיה שהשרירים שלנו צורכים גדלה באופן משמעותי, כי השרירים עובדים יותר קשה. הפעולות שהגוף עושה בזמן הפעילות הגופנית נועדו לאפשר לתאים לקבל יותר חומרים שאותם הם צריכים בשביל הפקת האנרגיה. אבל בנוסף, לאפשר לתאים ולגוף עצמו לשמור על עיקרון גופני מאוד חשוב, הומאוסטזיס. דיברנו על הומאוסטזיס בפרק הראשון של הפודקאסט לפני המון זמן. הומאוסטזיס הוא היכולת של הגוף לשמור על מדדים יציבים, גם כשהתנאים בתוכו או מחוצה לו משתנים. בואו נבין מה תורמות כל אחת מהפעולות לשמירה על הומאוסטזיס.
אבא, אפשר להיכנס לתוך הגוף כדי לראות מה קורה בו בזמן פעילות גופנית?
רק בדמיון, כן? אז בואו נדמיין שאנחנו קטנים.
קטנים, קטנים, קטנים. או, דניאל, יאיר, שלום לכם. איך אני שמח לארח אתכם?
מי אתה?
אתה שואל מי אתה או מי אתה? אתה מבין מי אתה? אני תא בשריר שלך. קוראים לי רוברטו.
לא ידעתי שלתאים יש שמות.
לך יש שם? אז למה שלי לא יש שם? יש לי שם, אחלה שם, רוברטו.
אז אתה רוצה שאני אתחיל לרוץ כבר?
רגע, רגע, רגע. בוא נראה קודם כל מה קורה בזמן מנוחה. אם תציץ פה בחוץ, תראה את הדם שעובר בנימים שלידינו. בדם הזה יש כל מיני דברים שאני צריך בשביל להפיק אנרגיה. הדברים העיקריים שאני צריך זה סוכר וחמצן. הופ, הנה מולקולה של סוכר באה, ותפסתי אותה. במולקולה של הסוכר יש המון אנרגיה. עכשיו תראה איך אני נותן פקודה. גליקוליזה פעל! עכשיו מתחיל תהליך שנקרא גליקוליזה. גליקו זה סוכר, ליזה זה מונה ליזה. סתם, ליזה זה פירוק. כלומר, פירוק סוכר. זה תהליך שעושים אותו כל מיני אנזימים קטנים שהם הפועלים שלי. במהלך הגליקוליזה, חלק קטן מהאנרגיה שהייתה בסוכר משתחררת ואני יכול לעבוד איתה. כדי לשחרר את כל האנרגיה מהסוכר, אנחנו צריכים עוד מולקולה חשובה. חמצן. בוא ניקח חמצן מהאדם. ונשתמש פה כדי להמשיך ולפרק את הסוכר עד הסוף. מושלם, המון אנרגיה שקיבלנו מהסוכר. אגב, פה השתתף עוד עברון חשוב בתא שנקרא מיטוכונדריה. אז כל הזמן אנחנו מקבלים סוכר וחמצן מאדם, וזה מאפשר לנו להפיק מספיק אנרגיה כדי שהגוף יתפקד.
אז עכשיו אני מתחיל לרוץ.
כשאתה מתחיל לרוץ, אז האנרגיה שהתפיקה לנו קודם, עכשיו היא בכלל כבר לא מספיקה. אנחנו צריכים יותר סוכר ויותר חמצן, כי אנחנו מתכווצים יותר. אז המוח, שהוא המפקד שלנו, מרגיש שזה מה שאנחנו צריכים. אז הוא נותן פקודה לנשימה להיות יותר מהירה ויותר עמוקה. זה אומר שיותר חמצן נכנס לריאות בכל שאיפה. בנוסף, המוח נותן פקודה ללב לפעום יותר מהר ויותר חזק. זה אומר שיותר דם מוזרם עכשיו לכל התאים בגוף, וזה מאפשר לחמצן ולסוכר להגיע בכמויות יותר גדולות אל התאים. כשנכנס יותר סוכר, אנחנו מגבירים את קצב הגליקוליזה. גליקוליזה הגבר! הנה, עכשיו יותר מולקולות של סוכר מפורקות בתאים, ואנחנו מקבלים יותר אנרגיה שמאפשרת לנו להתכווץ. היי, קרמבה!
אז בזמן פעילות גופנית אנחנו נושמים יותר, ומזה מגיע יותר חמצן. אבל אנחנו בדרך כלל לא אוכלים בזמן פעילות גופנית. אז מאיפה מגיע הסוכר?
זאת שאלה טובה. הסוכר למעשה היה בדם עוד קודם, כי כל הזמן יש לנו קצת סוכר בדם. אם אין לנו סוכר בדם, אנחנו לא מרגישים טוב, מרגישים חלשים ורעבים. אז בזמן שהלב דופק יותר חזק ויותר מהר, הסוכר הזה מועבר לדם במהירות. אם זה לא מספיק, המוח נותן פקודה לרוקן את מחסני הסוכר. גם אצלי יש מחסן כזה. אנחנו, תאי השריר, מחזיקים מחסנים של סוכר שאפשר להשתמש בו במקרה הצורך. אחרי שתסיים לרוץ כל כך הרבה ותאכל משהו, המחסנים שיתרוקנו ייבנו מחדש.
ואם הפעילות הגופנית כל כך ארוכה עד שגם מחסני הסוכר נגמרים?
במקרה הזה אנחנו מתחילים לנצל עוד מולקולה מפוצצת באנרגיה, השומנים שבגוף שלנו. וזה מספיק להרבה מאוד זמן של פעילות.
עובדה מגניבה!
יש דווקא ספורטאים שכן אוכלים במהלך ביצוע פעילות גופנית. אם ראיתם רצים למרחקים ארוכים, כמו למשל רצי מראטון, הם צריכים לשמור על רמת סוכר גבוהה בדם כדי לתפקד ביעילות גבוהה. אז הם אוכלים מין ג'ל כזה שמלא בסוכרים ומתעכל מאוד בקלות. ובכל מקרה, לפני התחלה של פעילות גופנית, מומלץ לאכול פחמימות מורכבות כמו פסטה ולחם מלא, שמשחררים את הסוכר שבהם לאט לאט, ובכך שומרים על הרמה גבוהה שלו בדם לאורך זמן הפעילות הגופנית.
בואו רגע נתמקד בלב. אתם בטח זוכרים שהלב הוא שריר, וכשהוא מתכווץ הדם זורם ממנו אל איברים אחרים בגוף. כשאנחנו עושים פעילות גופנית, הלב מתכווץ גם יותר מהר וגם יותר חזק. מכיוון שגם הלב הוא שריר, אפשר לאמן גם אותו, ממש כמו שאפשר לאמן את השרירים בידיים וברגליים להיות יותר חזקים. כשמאמנים את שריר הלב בפעילות הגופנית, והוא נהיה יותר חזק, כל התכווצות שלו דוחפת יותר דם לאיברים. זה אומר שככל שהכושר הגופני משתפר, הדופק שלנו הולך ונהיה יותר ויותר איטי, כי כל התכווצות של הלב זה בום, בום, מלא דם זורם. אולי הילדים שמקשיבים לנו וההורים שלהם ירצו לעשות ניסוי. צמצאו זמן שאתם במנוחה, נגיד יושבים בנחת על הספה. שימו שתי אצבעות ממש באמצע הצוואר, אתם תרגישו שם מין גולה כזאת, ועכשיו תרצו את האצבעות לבסיס של הגולה עד שתרגישו את פעימות הלב. מרגישים? יופי. עכשיו אני פותח סטופר של 15 שניות. תנסו לספור כמה פעימות לב אתם מרגישים ב-15 שניות. מוכנים? איקון? אכן? צא. זהו, כמה פעימות ספרתם? אם אתם בני 4 עד 6, אתם אמורים לקבל בין 20 ל-30 פעימות לב. אם אתם בני 6 עד 10, אז בין 18 ל-28 פעימות לב. ילדים מעל גיל 10 וגם אנשים מבוגרים אמורים לקבל בין 15 ל-25 פעימות. עכשיו תנסו להשוות את המספר שקיבלתם למישהו בריא בגיל שלכם. מי שיש לו את המספר הנמוך יותר, מנצח במבחן הכושר הגופני.
עובדה מגניבה!
אצל ספורטאים ממש מעולים, הלב כל כך מאומן עד שדופק המנוחה שלהם יכול להיות פחות מ-30 פעימות בכל דקה. כלומר, פעימה אחת כל שתי שניות. בום, 2, 3. בום, 2, 3. בכל פעימה כזאת מוזרמת כמות אדירה של דם אל האיברים בגוף.
תודה רבה, רוברטו. אני חושב שעכשיו הבנו מה קורה בתאי השריר כשהם מתכווצים בזמן פעילות גופנית. אתה יכול לכוון אותנו לתא ריאה כדי שנלמד מה קורה שם בזמן מאמץ?
בוודאי, לכו לחבר שלי קלוד, הוא יסביר לכם הכל. היה כיף איתכם, ודניאל, תמשיך לרוץ, זה נחמד לי וזה מאמן אותי. אדיוס מוצ'צ'וס!
Champs-Élysées.
היי, אתה קלוד?
וי, אני קלוד. תראה.
אתה יכול להסביר לנו מה קורה בזמן פעילות גופנית?
ובכן, איך לומר, זה לא מאוד מסובך, כן? התפקיד שלי הוא לקלוט את החמצן של אני הנושם, ולהעביר אותו לדם שנמצא ממש פה מעבר לקיר. אני גם לוקח את הפחמן הדו-חמצני שמגיע בדם, שהוא זבל, לא צריך אותו, ואני מעביר אותו לתוך חלל הריאה כדי שיהיה אפשר לנשוף אותו החוצה.
אבל אתה לא תשריר, אז אתה לא מתכווץ. אתה ממש לא זז. איך זה שכשדניאל נושם מהר ועמוק, זה גורם לך להעביר יותר חמצן אל הדם?
אלור, בשביל להבין את זה, אתם צריכים להבין איך חמצן בכלל עובר דרכי. אני רוצה ללמד אתכם עיקרון חשוב, שקוראים לו דיפוזיה. תגידו, דיפוזיה. בין. העיקרון הזה אומר שכל החומרים אוהבים להתפשט מהמקום שיש מהם הרבה, למקום שיש בהם פחות. זה קצת מוזר, אז כדי להבין את זה, בואו נעשה ניסוי עם הילדים שמקשיבים לנו וההורים שלהם. קחו כוס שקופה עם מים. לקחתם? יופי. עכשיו תיקחו כפית. לקחתם? טרפיין. עכשיו תשימו בכפית משהו שיכול להתערבב עם המים, אבל אפשר לראות אותו. סירופטל, קפה, פלפל. לא לקחת סוכר כי הוא שקוף, כן? אלור, עכשיו תהפכו את הכפית עם החומר שבחרתם אל תוך המים ותסתכלו טוב טוב. לאט לאט החומר יתחיל להתפשט בכל הכוס של המים. זה בדיוק דיפוזיה. היה הרבה מהחומר בראש הכוס ומעט ובעצם כלום בחלק התחתון. ולאט לאט החומר שבחרתם מתפשט עד שתהיה בדיוק אותה כמות בכל הכוס. תמדדו כמה זמן לקח עד שכל הכוס התמלאה בחומר. ככה בדיוק עובדות הריאות. כשאנחנו נושמים, נכנס המון חמצן לריאות, הרבה יותר ממה שיש בדם. אז החמצן מתפשט דרך התאים של הריאות, מהריאות אל תוך כלי הדם, ממש כמו החומר שהתפשט בכוס.
אז מה קורה בזמן פעילות גופנית?
בזמן פעילות גופנית נכנס הרבה יותר חמצן לריאות כי הנשימות יותר עמוקות ומהירות, כן? זה גורם לו לעבור יותר מהר לדם. תראו בעצמכם. קחו עוד פעם כוס שקופה עם מים, אבל הפעם במקום לקחת כפית עם החומר, תיקחו כף. תשפחו אותה לכוס ותמדדו כמה זמן לקח עד שהכוס התמלאה. אתם תראו שזה לקח פחות זמן מאשר אם זאת הייתה רק כפית. זה אומר שהדיפוזיה של החמצן מהירה יותר שיש הרבה ממנו, וזה מצוין, כי זה בדיוק הזמן שתאי השריר צריכים אותו.
פעם שמעתי שבזמן פעילות גופנית יותר כדאי לנשום מהאף ולא מהפה. זה נכון?
ובכן ידידי, שים לב. כשנושמים מהאף, האוויר עובר דרך מערות האף ומתחמם לפני שהוא מגיע לריאות, אז הוא מגיע לריאות חם יותר. רוצים לראות בעצמכם איך הטמפרטורה משפיעה על הדיפוזיה? תעשו את אותו ניסוי שעשינו קודם עם כפית של חומר, אבל עכשיו תשפחו לשתי כוסות, אחת עם מים קרים ואחת עם מים חמים. להיזהר בבקשה ולבקש ממבוגר שיעזור, כן? מה קרה? איפה הייתה דיפוזיה יותר מהירה? עכשיו תחשבו בעצמכם מה יותר כדאי, לנשום מהפה או לנשום מהאף. הלו.
תודה רבה, קלוד, זה היה הסבר מצוין.
תודה רבה לכם, au revoir.
אבא, אני חושב שקלוד ורוברטו עבדו מספיק קשה היום. אני אתן להם לנוח קצת. אני הולך לישון. לילה טוב.
רוברטו, שומע אותי?
סי, מה שלומך ידידי הרעתי?
אני חייב להגיד שקצת משעמם פה.
כן, גם פה. אני מרגיש שאני לא ממצא את היכולות שלי, כן? אין לי הגשמה עצמית.
אוויר ואין מה להעביר. בוא נלך לנוח. ארי ודרצ'י.
ארי ודרצ'י? קלוד? הכל בסדר? קלוד? קלוד?
אז מה למדנו היום? בזמן פעילות גופנית, התאים בגוף ובעיקר תאי השריר צורכים יותר אנרגיה. הם דורשים יותר סוכר וחמצן, וזה גורם להגברת קצב הנשימה וקצב הלב. הסוכר מפורק בתאים בתהליך שנקרא גליקוליזה ובתהליכים נוספים במיטוכונדריה, וזה מאפשר את השימוש באנרגיה שנמצאת בו. אם אין מספיק סוכר, התאים עושים שימוש במחסני הסוכר, וכשגם הם נגמרים, אז בשומן. אימונים גופניים מגדילים את תפוקת הלב ומאפשרים לו לתפקד טוב יותר, ובכלל פעילות גופנית טובה עבור הגוף, משפרת את חילוף החומרים ומייעלת את העבודה שלו. אז בפעם הבאה שאתם צריכים לרוץ לבית הספר כי כבר היה צלצול, תזכרו לנשום מהאף ולא מהפה, כן? ותנו לגוף לעשות את העבודה.
זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com.